שלום לכולם, לקראת שבת שלום לכולנו. אנחנו ממשיכים להתחזק בעבודת השם על פי מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו בפרשת השבוע, שהיא הפרשה של השבוע. וכידוע, לפי השבוע זה השבת, אבל לימד לנו את השם מכובד האריז על הקדוש שקבלת שבת לא מתחילה בקבלת שבת, המכונה קבלת שבת משישי אחר הצהריים, אלא כבר ברביעי בבוקר אתמול כשאמרנו יום רביעי בשבת, חיוונו להמשיך לנו תוספת נפש, מהשבת עלינו טובה. וכשהיום בבוקר אמרנו עם החיוך, באמת חיוך נפלא של חמישי בבוקר, היום יום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת טובה. ומחר בבוקר שנאמר בשמחה גדולה, יום יום השישי בשבת קודש, נזכה להמשיך תוספת נשמה מהשבת עלינו טובה. וכל זה כדי שנגיד בקבלת שבת אחר הצהריים, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה לנשמה יתרה, שנאמר ידי דה 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 יא 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 בשעה טובה אנחנו הגענו לפרשיות של יעקב אבינו עליו השלום, יעקב אבינו שמכונה חז"ל הבכיר שבאבות. וזה צריך עיון, מדוע יעקב הוא השופרי דה שופרי, הבכיר שבאבות? לכאורה סיפור חייו לא היה חלק, שלא לומר, למרות שהוא איש חלק, סיפור חייו לא היה חלק, היה רצוף משברים. אז באמת אחת הגישות בחז"ל, שהבכיר שבבות, כי מיטתו שלמה, בשונה מיצחק אביו, מאברהם סביב, שהיה להם את ישמעאל ועשיו, יעקב זכה לבחינת מיטתו שלמה, כלומר שכל בניו הולכים בדרך השם, בדרך התורה והמצוות, אין בו פסול, אין בו סייגים שמתבררים בדרך, אבל אני רוצה אולי להציע גישה אחרת, שיעקב הוא בכיר שבאבות דווקא בגלל סיפור חייו, דווקא בגלל שאפשר לומר עליו שכל משבריך וגליך עליו עברו, כן? כל משבר, אבל, או במילים של יעקב עצמו, בפרשת ויגש, זה לא לפניכם, שהוא נפגש עם פרעה, ואומר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים. היו ימי שני חיי, ולא השיגו ימי שני אבותיי, וכו' וכו'. ופרשת ויצא מתחיל הסיפור של יעקב בפני עצמו, לראשונה הוא לא נפעל, הוא לא מופעל, הוא יוצא, אומרים לו לצאת, אבל עכשיו הוא יוצא לבד. וכבר כאן, בהתרחשות הראשונית של יעקב אבינו, ממש תחילת פרשת ויצא, אנחנו למדים עיקרון בסיסי, עיקרון יסודי, שאמור להנחות את כולנו הלכה למעשה, בכל עת ובכל שעה, בונה את המקורות, מקור א', ויצא יעקב מבאר שבע אל חרנה, ויפגע במקום ויעל אל שם, כיווה השמש, כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מרע שוטיו, וישקע במקום וביה חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מדגיש בעל התולדות, תולדות יעקב יוסף, שמלאך, אין הכוונה מלאכים, אלה מהבייגלה והכנפיים, או מלאכי מרום, אלא מה זה מלאך? שליח, בני אדם. ובעצם מדובר בבני אדם שעולים ויורדים, זה מבסס על התורה של הבעל שם טוב הקדוש, שבני אדם בכוחם לטפס על הסולם ולהגיע, כן, לרקיעים הגבוהים ביותר, לשמי רום, או לרדת למטה למטה, כן, לשאול תחתיה לתאומות שלה שמתחת לארץ. תראו את הבן פורת יוסף, זה בא לתולדות, הפרשתנו, והנה מלאכי אלוהים שהם סוג בני אדם. כי אדם תכלית בריאתו לעשות שליחותו יתברר שמו. יש אנשים שעולים, ויש אנשים שיורדים, תראו איזה בן אדם אתה. עוד מעט נסייג את האמירה הזו, אוקיי? ונראה שבעצם כל בן אדם, הוא גם יש לו גם פוטנציאל עלייה, וגם פוטנציאל ירידה, ואוי ואבוי, אם יש לו רק את אחד הצדדים ולא שניהם ביחד. אז נשים לב שמדובר דווקא בסולם. סולם בנוי משלבות, משלבים שונים. וצריך ללמוד מזה הלכה למעשה. בסולם שמוצב ארצה שראשו מגיע השמיימה, הוא מוצב ראשו מגיע השמיימה, יש שליבות זול, יש שלב לגבי שלב, נכון? ובאה התורה ללמד אותנו שהמלאכים, שהם אנחנו, זה בני אדם, צריכים להתעלות שלב אחרי שלב, וחס וחלילה חס ושלום לא לקפוץ מעל הפופיק, מה שנקרא. אוקיי? לא לקפוץ מהר מדי, לוותר על השלבים, ותריך להתעלות באופן מתון מדרגתי. כפי שכותב הרבי מלאכו, ותשומד לכם מלאכו, ואת של הפסוק, יעלו שם ידעו תאומות, בתהילים כ"ו, אוקיי? שדים תהילים כ"ז, סליחה. תהילים כ"ז, פסוק כ"ו, ושם כתוב, מה זה יעלו שמיים? אם אדם מבקש לעלות לשמיים, כאילו מדרגות גבוהות והשגות, לשמיים הוא לא יגיע. אלא מה? יעלו שמיים, מה פתאום? ירדו תאומות. עליי, כן? ירדו תאומות. לשמיים הוא לא יגיע. אין קיצורי דרך. וכך כותב הרמי באפטה, שכשמו כן הוא אוהב ישראל, אבל הוא כותב פה בחריפות, חריפות לא אופיינית, אבל חריפות חריפה מאוד, מקור ג' על ליקוטים חדשים, על פרשת ויקרא דווקא. והנה בעינינו ראינו רבים מן החסידים, שנעשו משוגעים חס ושלום, או בעלי מראה שחורה, מדוקאים. ומאין נמצא הדבר הזה? אם מן התורה חס ושלום, אדרבה, התורה מאוד משמחת את הלב. ולסיבה זו עשו חז"ל, כן, ללמוד תורה בתשעה באב, זה לעבר. אם מן המצוות, לא יכול להיות, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז איך יכול להיות שהם נהיו מדוקאים או משוגעים מהתורה? אבל העניין הוא כי האנשים ההם, הם רוצים לעלות אל השם. מה הבעיה? פרט שולי קטן חסר להם, חסר להם. והסולם נעלמה מעיניהם, כי אינם עובדים את השם יתברך בהדרגה, ותופסים דבר שאין שייך להם בלי שום קריאה ורשות מן השמיים. וגם יש אנשים שעיקר עבדות שלהם לשם דחו כדי להיות בעל מדרגים, עובדים את השם, קריאה לו רוח הקודש, הוא יודע להגיד אם היית בגלגול הקודם, חסה או חסה אורגנית, גוש קטיף, שלא שתת ברימה ותולעה עוד בחייה, כן, זה מבחינה מדרגה גבוהה מאוד, אוקיי, נו. ועל זה נאמר, לא תעלה בנות המזבחי, היינו כדי להיות בעל מעלה ומדרגה, כי תגלה רבתך עליו. כמו שאנו רואים שחס וחלילה ושלום, נעשו בעלי מראה שחורה. לכן דרך האנשים השלמים שהם עבדים, מרוצים לשם יתברך, ואינם רוצים באמת שום מדרגה. ומה שאנו רואים שיש להם מדרגות גדולות, הכל הוא על ידי כפייה מן השמיים לצורך העולם, ויזהר האדם בזה, ואל ירסו לעלות אל השם, כי הרבה עשו כרשבי, ולא עלתה באדם, כי הם אומרים, אתה מספר, ואקום ארנר, מה יעשו כרשבי, אבל הם לא היו רשבי. אתם תגידו טוב, זה חסידות, לא, בוא נראה מה מסילת ישרים כותב, אותו דבר, פרק ט"ו, וממה שצריך להיזהר בקניית הפרישות הוא, שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ אל הקצה האחרון שבו רגע אחד, כי זה ודאי לא יעלה בידו, אלא יהיה פורש והולך מעט מעט, היום יקנה קצת ממנו, מחר יוסיף עליו מעט יותר, עד שיתרגל בו לגמרי, ישוב לו כמו טבע ממש. ולסיום, דבריו השנונים והכואבים של רבי פנחס מקוריץ, כן, ישיב יקרא את הפסקה הזו, לפני כמה חודשים, פרשת ויצא, ויעקב הלך לדרכו ויצגו במלאכי אלוקים, בשם הרב ז"ל, שהקפיד מאוד, שלא יטריח אדם עצמו לכוונה שישיג השגות עליונות, רק יעבוד בתמימות. ואם יהיה הגון להשגה, ממילא יבוא לו. מסיפר הוא ז"ל מאחד שהתפלל להשיג רוח הקודש, וכידוע תפילה עושה מחצה, והשיג רוח, אבל בלי קדושה. הוא רצה רוח הקודש, אז מה הוא השיג? השיג רוח, אבל בלי הקודש, כי התפילה עושה חצי. עוד אמר בשם הרב ז"ל, שזה פירוש הפסוק, ויעקב הלך לדרכו, והוא מלכי אלוקים, הם פגעו בו, ולא שרדף הוא אחר זה ואבן. אז מי שרוצה רוח הקודש והתפלל, מה יקבל? 50%. קבל? קבל רוח. הרב שטיינזלץ זצ"ל מדגיש מאוד יפה, שלא בכדי החלום של יעקב לא נחלם ביותו בבית הוריו. לא נחלם שהוא בישיבה של שם ועבר, או שהוא עדיין יושב תם, כן, יושב אוהלים משתם. אלא מתי החלום הזה מתבצע? רק כאשר לראשונה יעקב יוצא מהבית מדרש. עוזב את האוהל, יוצא מעולם של שם ועבר, לראשונה הוא כבר לא בגדר איש שתיים יושב אוהלים, אולי איש שתיים, אבל לא יושב אוהלים, ודווקא אז מתחדשת לו ההליכה, מדרגה אחרי מדרגה, השלבים. ובמיוחד, ההבנה שההליכה בשלבים היא לא רק ככה, עולים למעלה למעלה, אלא עולים ויורדים בו, עולים ויורדים. ופה זה הסוד שמתחדש ליעקב שיעזור לו להיות הבכיר שבאבות. זה הסוד שהוא הבסיס לזכות למיטה שלמה, לשלמות המשפחה שהולך בדרך התורה והמצוות. נראה דברי הדגל מחנה פעם פרשתנו, ויצא יעקב מברשה וכו', ויקח מבני המקום וינס אל המוצב ארצה, אני מדלג קצת. יש בכאן סוד גדלות וקטנות. כידוע בשם אדוני אבי זקני, נשמתו זה מי זה? בעל שם טוב הקדוש. כי החיות רצו ושוב, ואי אפשר לעמוד במדרגה אחת תמיד, רק עולה ויורד, והירידה הוא צורך עלייה כשנותן הלב, ויודע ומרגיש זה שהוא בקטנות, הוא מתפלל אל השם על דרך, וביקשת משם את השם אלוהיך ומצאת. וזהו משם, ממקום שהוא שם, כמו שאמר אדוני בזכיר, הבעל שם טוב זכרו לברכה, מה זה פסוק ביתנו בבאר שבע, היינו כשהצדיק נופל ממדרגתו, ויוצא מן הנביאו, והשכינה שנקרא בת שבע כידוע, וזהו וילך חרנה. היינו שנופל לקטנות, או שמרגיש בזה ויפגע במקום, היינו שהוא מתפלל על זה למקום ברוך הוא, ויקח מאבני המקום, היינו מהמקום שהוא שם כנל, מהדיפ אינטו, כן, מהדברים הלא טובים, וביקשתם משם את השם אלוהיך בשם אבא, אבל שם טוב, כן, סבא שלו, אז ויחלו וינס אולם מוצב ארצה, וראשי מגיע השמיים, היינו שהירידה שהיא מוצב ארצה, הוא סולם לעלות אחר כך למדרגה יותר גדולה כידוע, זה שהירידה צורך עלייה, וזהו, בראשו מגיע השמיים, שיגיע למדרגה יותר גדולה. והנה מלאכי אלוהים, היינו שיראה שכל הצדיקים כולם מתנהגים כך, עולים ויורדים בו, היינו שיש להם ירידה, והירידה הוא צורך עלייה. כמו אברהם, כתוב בו ויעל, בכל מיני דוגמאות וכו' וכו'. ואמר אחרי מקום הזה, היינו שיש מבחינת גדלות, ואנוכי לא ידעתי. פירוש אחר, אשר השם הביא אותו מבחינת גדלות, אמר לא ידעתי, יש שם מבחינת הוויה, וכולי וכולי. כלומר, הדרך להגיע לגדלות הופך דרך קטנות, ואז שוב פעם גדול ושוב פעם קטנות, ואי אפשר לדלג על השלבים. תורם אומר השפת אמת, על פרשת כי תישא, על פסוק לך רד, שהשם אומר למשה אחרי חטא העגל, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. העניין הוא כי גם הירידה הוא לימוד מדרגה של הצדיקים. ולכן אומר פה השפת אמת, אני קראת עכשיו, אבל הוא אומר לו, אתה עכשיו, משה רבנו זכה פה אל פה. מראה ולא מכת, מתן תורה לוחות ראשונים. עכשיו אמר לו הקדוש ברוך הוא? לך רד. אתה לא יכול להישאר פה. אתה חייב לרדת. בסוגריים, בגלל חטא העגל, לא משנה. אבל אתה חייב לרדת, הוא מלמד את משה סודה, סודה ירידה, סודה קטנות, שגם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. ולכן יעקב לומד בפרשתנו שעבודת השם בנויה מהלך של רצון ושוב. הוא עדיין בארץ ישראל, הוא לקראת הגלות, והוא מבין שאין ברירה. כדי להחזיק מעמד חייבים את, גם את העולים וגם את היורדים. מספרים על אדמו"ר אחד, שכמנהג החסידים, כל החסידים באו לראש השנה, לא ראש השנה. חושבים שהוא מה ראש השנה זה חידוש של רבנו. מה פתאום? אצל כל החסידויות. אגב, עד היום. ראש השנה איפה עושים? אצל הרב, חסיד גור, שר באשדוד. ילך לירושלים לרב. חסיד ויז'ניץ, יבוא לבני ברק, אין חוכמות. מה? איזה ויז'ניץ אתם בבני ברק, אוקיי? מבין כל השניים שיש. זה לא משנה. חסיד אצל הרבה. אגב, אז הנסיעה מפולין לגליטיה, לבולין, לפודוליה, אז כבר נוסעים כל חגי תשרי. אגב, אצל חב"ד גם נוסעים לרבה, 770, לכל חגי תשרי, זה מקובל. עכשיו, ואז אחרי שמחת תורה, אחרי ערבית שמחת תורה, הקפות שניות, מה? כל החסידים באים לרבה, להגיד לו שולם עליכם, ולקבל ברכה, גזינטה וינטר. מה זה גזינטה וינטר? חורף בריא. ומספרים ששנה אחת באו לאחד הרבה עשרות אלפי חסידים חסידים וכולי. והרבה יושב ככה בחדר שלו קבלת קהל, להגיד לכולם, גזינטה וינטר, גזינטה וינטר. ואף חסיד לא בא. שואל אותם משם, יש מה, הלכו? אומרים, לא יודע, אני הולך לבדוק. רואה את כולם, בחסן, מתרגלים לשינה ונשארים. הוא אומר, מה קורה? אתם לא אוכלים הביתה? אומר, לא, אנו כל כך כיף אצל הרבה, כל כך עלינו ברוחניות, איזה תפילות, איזה דבקות, איזה שמחה, לא רוצים לחזור הביתה. אנחנו נשארים פה. טוב, המשמש בא לרבה, הרבה אל תשאל, נשארים פה. אז אמר להם, הרבה, תגיד להם שהאלוקים של אתה וחרתנו, זה בדיוק אותו האלוקים של אתה חוננתנו. אוקיי? מה זה אתה וחרתנו? אתה וחרתנו, מכל עולמים, עבדנו, כן? ימים נוראים, שלושת השבועות, שלושת הרגלים, סוכות. אבל מה זה אתה חוננתנו? זהו, צאת החג, יאללה, קדימה. משביזות יום א', קדימה, ימי המעשה. הוא אומר להם, אתם רוצים להישאר פה בקודש, להישאר פה באצילות, ודאי שזה אמת לאמיתה. לא. האלוקים, האווירה, ואחת הקדוש ברוך הוא, אתה וחרתנו, זה כמו אתה חוננתנו. אין שום הבדל. ולכן מצאנו הרבה בתורת החסידות שהתייחסו לפער הזה שבין אתה וחרתנו לאתה חוננתנו. בין העולים לבין היורדים, בין הרצון לבין השוף, בין חגי תשרי לימי המעשה. התודה והברכה לרגול וקספר שליטה, שעזר לי רבות. וליקוט המקורות, וליבון הסוגיה. וכבר, רבותינו, זכרונם לברכה, אמרים שכבר בנוסח התפילה של הימים הנוראים, של החגים, ימי ההתעלות, כבר אז יש בקשות על הימים שאחר כך, על ימי הירידה. תראו בשפת אמת, מקור חט, כן, ועשיין, נתנו עדיך לחיים ולשלום, נשים רב, זאת כאשר רצית. נכון? מה זה ועשיינו? מהשפת אמת? שנוכל לקבל ברכת החג על שכמנו, להיות נשאר קבוע לכל השנה כנ"ל, כן? ועשיינו, תראו את הרבי מרדומסק, תפארת שלמה ובליבנו, על פסח. לכן אנו מבקשים, ועשיינו, הוא לשון נישואין. שיהיו לנו ברכת נישואין הללו של מועדיך, לחיים ולשלום תמיד, כל הימים, גם אחרי החג. גם שיהיה נמשך הקדושה בתוכנו על הזמן העתיד, ועד נישואין, וכולי וכולי. ועם זאת, עצם העובדה שכבר בימי העלייה, אנחנו מתפללים על ימי הירידה, כלומר שימשך השפע גם לימות החול, גם לימים המובנים של הירידה, זה מעיד שכבר אנשי כנסת גדולה תקנו את נוסח התפילה, הם הבינו שיש פער שהוא מובנה בין עולים לבין יורדים, בין הרצון לבין השוב. תראו מה הרבי מקוז'ניץ כותב, עבודת ישראל פרשת וישב, כי תמיד צריך האדם להכין קדושה מימים טובים, מימים הנמוכים. כן, אדם עכשיו מרוויח טוב, יש לו הוצאות של 10,000 שקל בחודש, אבל החלטות של 15,000 שקל בחודש, אז יש לו 5,000 שקל בחודש, מה יכול לעשות איתם? לשים בצד, לחסוך. למתי? לימי שבהם הוא לא יכניס 15,000 שקל, אוקיי? שיחסוך, שים בצד. בוטו בקהלת, ביום טובה יהיה בטוב, יום רעה ראה. כמו שקיבלנו מרבנו מורנו אלימלך, מי זה? זצ"ל, מליז'נסק, בספרו הקדוש אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. איך הקדוש אמר מליז'נסק, אם הוא לב, זה יפה. שמימי מוכין דה גדלות, צריך להיות הכנה לימין דה מוכין דה קטנות. כך כותב גם הרבי מקוז'ניץ בעבודת ישראל על יום שני של פסח. אני אקרא את זה בפשטה קטע מודגש, צריך האדם להכין עצמו על ימי החול הבאים, שיהיה מקושר גם כמורה דבר שמו. ובכתבי האריזל, מדובר הרבה על הפער הזה. הפער בין הרצון והשווי יסודו בשבירת הכלים, יסודו בחטא אדם הראשון, כלומר פער יסודי במהלך השתתפות העולמות, מי שרצה להרחיב יעיין בעץ חיים, שער למתי דרוש א', מכונה דרוש מן ומד, ומאז חטא אדם הראשון יש פער גדול בין היכולת לזכות לייחוד בעולם האצילי, האידיאלי העליון, לעומת חוסר היכולת להתייחד בעולם העשייה. שאם כן, גם לא כבר היה מתוקן. ובעצם, נבחן, חגי תשרי או שבתות, זה יצא כאילו איזשהו בבואה של רחם, של מציאות חיים אלוקית טבעית. אבל השאלה זה מה קורה לכל שבת יש, כידוע? מוצאי שבת. ואחרי עלייה יש ירידה, ומה אנחנו עושים במקום הזה? ולכן העיקר זה לא האצילות. העיקר זה דווקא לא חגי תשרי, אלא אחרי החגים. אגב, על פי הרשש, פרצוף הזמנים, שזה כל הכוונות של החגים, מברר שם בנצח עוד יסוד. פרצוף הזמנים, ימי יכול, זה לא בנאי, זה בחגת. אחרי זה גבוה תפארת, יותר גבוה. דווקא השגרה יותר גבוהה מהחגים. ועכשיו נראה את זה בחסידות. בואו נראה על הפער בין ימי עלייה והירידה, התורה שמאוד חשובה לעינינו, לכתב מורן תורה וו. וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה, זו שני בקיאות. איזה בקיאות? היינו בקיא ברצו ובקיא בשור. כן? שגם אם עסק שאול שמעת, יהיה בקיא בזה, וגם אם מציע שאול הנקה, יהיה בקיא בזה. אוקיי? דרך הפסקה הבאה, פסקה זין, שמי שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיה לו שני בקיאות. היינו בקיא ברצו, בקיא בשור. שהוא בחינת עיל ונפק, בחינת אם עסק שמיים שמעת, הוא בחינת בקיא ברצו, והציע שאול הנקה, שהוא בחינת בקיא בשור. והפירוש הפשוט הוא שמי שרוצה ללך בדרכי התשובה צריך לחגור מותניו. שיתחזק עצור דרכי השם תמיד, בין בעלייה ובין מרידה, וצריך להיות בקיא בזה. כן, זה לא פשוט. ולכן אומר רבנו, אי אפשר לבנות רק על ימי העלייה. ימים שיש לי בהם חפץ וחשק, ימים נוראים, חגים ודברים כאלה. אלא לא, צריך לדעת להיות בקיא גם בשוב. מה זה בשוב? בקיא גם בימי הירידה. גם להיות דוקטורט, עושים מחנות כל יום, מתכוננים ימים נוראים, וימים נוראים צריכים להתכונן למה? לימים של החורף שאחר כך. ואחר שימו לב, רבי נתן מוסיף פה יסוד מאוד 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 גדול וחשוב, שאני מכיר לא מעט אנשים, כולל פה בבית הוועד, especially בית הוועד, שלצערנו לא אחזו, לא החזיקו ראש, לא החזיקו לב, ונדחו. והסיבה שהם נדחו, כי הם לא הכירו את התורה של רבי נתן. ובפרט התורה הזאת, המהלך, שהוא מסביר מה הדרך הדרגתית לזכות לקודש. ואין לי ספק שאם היו מכירים אותה, הם לא היו נשמרים בדרך. זאת אומרת, אמירה יומרנית, אחרי שנראה את התורה, אתם תראו שאני קצת צמצמתי בדבריי. אוקיי? ליקוטי הלכות חושן משפט, זה ככה מלוקט מכמה הלכות בחלקת שותפים, הלכה ה' הלכה הלכת ת'. בתחילה, כשאדם רוצה לכנוס בעבודת השם, אז השם יתברך ברחמיו וחומל עליו, הוא מקל עליו, הוא מניח אותו להיכנס אל הקדושה, כי הבא להיטהר, מסעיל אותו. ואז הוא הולך לקצת כסדר, כל הכל סבבה, ואז על ידי עבודתו הוא מתחיל להיות מדרגה לדרגה, ומתחיל לכנוס קצת מחוץ לפנים. אבל אף על פי שנכנס לפנים, לא נכנס כאילו לבחינת חצר, ועדיין עומד מחוץ לבית. וכשרוצה להיכנס לתוך הבית, שהוא העיקר, אין מניחים אותו השומרים, שהם נטורי טרה. ואז אי אפשר לו להיכנס לתוך הבית עד שיחזור ויצא לחוץ לברר ניצוצות קדושים ממקי הקליפות, ויתקן מהם תיקונים גדולים בבחינת כתורת. ואז דייקה, ייכנס לפנים לתוך הבית. כי נכנס לפנים לתוך הבית, אין מניחים אותו עד שיחזור ויברר ויעלה ויתקן מה שפגם. דהיינו שיעלה ניצוצות ממקי הקליפות שהורגדם לשם בעוונותיו. אבל זהו מחמלת השם, מה שלא גזר עליו מתחילה, שיברר ויתקן תחילה לגמרי מה שפגם, ואחר כך התחיל לכנוס לחצות הקדושה. כי אם כן היה קשה מאוד לכל אדם להתקרב. כי בתחילה בוודאי אין בו שום כוח להתחיל ללחום מלחמה כזאת, לברר הניצוצות העשוקות ממקי הקליפות, ובפרט שעדיין לא ראה מראות מרמה, ואין בו שום תשוקה עדיין, אבל השם באמת כראוי. על כן, מחמת השם שמניח אותו תחילה לכנוס לעבודות השם. אף על פי שלא תיקן עדיין מה שקלקל, עד שנמצאים קצתם שנכנסים בתוך שערי הקדושה, עד שבאים לתוך תחילת הצבע, ועד כבר ראו קצת יופי ונועם ויקרת קדושתו, וחפצים ומשתוקקים לכנוס לבית, שזו עיקר התכלית. אבל אין מניחים אותם לכנוס לבית עד שיחזרו ויצאו לחוץ, לברר הניצוצות ממקי הקליפות. ואז דייקה! ייכנסו לתוך הבית לפנים ממש. כי לתוך הבית לפנים אי אפשר לכנוס, כי מי שמעליל ניצוץ מרחקים ממקי הקליפות. וזהו בחינת מה שכתב רבי חנינא לברכה, שיש אחד שהוא יצא לפתח של הקדושה. הוא כבר עבר את כל השלבים, רק צריך להושיט יד לפתח של הקדושה של הבית, כן? וחוזר לאחיו חס ושלום. היינו כנעלה, כי מחמת שמניחים אותו לכנוס עד שיחזור, ויברם תוצאות ממקי הקליפות, דיינו שיחזור ולך דרך כל המקומות הרעים שהיו בהם מתחילה, וישוב מהם בשלום, על כן מישהו פטי נדמה לו שמרחיקים אותו חס ושלום. ובפרט שזה הדבר צריך להתמהמה הרבה, והכל לפי הפגמים שלו, וכפי עלייה שצריך לעלות, על כן מי שאינו חס על עצמו ומבקש, חס ושלום על עלילה לפרוש מאחרי המקום, מדמה בדעתו כאילו אפס תקווה, זהו, אין לו סיכוי חס ושלום. ועוצם צרות הנפש, וכולי וכולי וכולי, אני מדלג קצת, כן? וזהו, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, כדי שכנה. פסוק מזכיר כולם, חצר, בית ויחל. ואמר, אשרי תבחר ותקרב, שישכון מה? חצריך, דווקא את החצר החיצונית. שישכון ויחנה שם, עד שיבכה נשבעה בטוב ביתך. שנכנס אחר כך לתוך לבית, ששם עיקר השביעה מטוב האמיתי, שהוא קדושת היחד, כאן קדושך עליך. כלומר, מוארנת מוסיף על הגישה של רבנו, של הבקי ברצו, בקי בשוב, לדברי המוארנת, הבקיאות בשוב זה לא רק סטנד ביי, להחזיק מעמד, אלא יש בה עניין מהותי. כל כולה של בחינת השוב, זה לצורך השגת בחינה חדשה, ולזכות אחר כך לא לחזור לאותו מקום, אלא לזכות לשם גבוה יותר בסולם, לזכות לרצו חזק יותר. ובאמת, מה שמוארנת אומר על ההכרחיות והחשיבות של השוב, זה כבר רמוז בדברי רבנו, מחיי מוארן, אני לא אקרא את זה כרגע, ששם אומר רבנו שעיקר העבודה של האדם זה לא מבחינת הרצו. אנחנו אומר פה, אמר שאצלו הרצו אין לו שום עבודה. אצל רבנו אין לו שום בעל להתעלות. זה בקטנה, חוץ הכפתור מתעלה. אומר, עיקר העבודה שלנו זה צריך להיות השוב. אני זוכר שהייתי בחוג ג'ודו בתור ילד קטן, רגיל, 8-9, משהו כזה, אז אמרתי, יאללה, ג'ודו, מכות, וזה מגניב, חודש שלם, עד רק מה? איך נופלים? אמרתי לו, אני לא איפול, אבל כולם נופלים. לפחות תלמד איך ליפול. אחרי חודש, תתחיל, בוא, תתחיל להכשיל, תרגיל כזה, תרגיל כזה, קודם כל תלמד איך ליפול, תעבוד על השוב שלך. ולכן, זה הכרחי שיהיה גם בחינת חגי תשרי, גם אחרי החגים. גם שבת, ולא פחות משבת חשוב שיהיה גם מוצאי שבת. זה כמו נשיפה ושאיפה. זה שהחמצן הוא חיוני, כולם מסכימים, נכון? אי אפשר לחיות בלעדיו. אבל האם בגלל זה לעסוק כל היום רק בשאיפת חמצן, ולא לבצע אף פעולה של נשיפה? אז מה יקרה בסוף? לא, 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 אי אפשר לחיות. אי אפשר לחיות בלי הזוגיות הבלתי נדעת להפרדה של שאיפה נשיפה. שאיפה נשיפה, רצו ושוב. או עולים ויורדים בו, באדם עצמו. זו דוגמה, שיחות הרן עוד כפיו. אצל האוילם, השכחה היא חיסרון גדול בעיניהם. אבל בעיניי יש בהשכחה מלאה גדולה. כי אם לא הייתה שכחה, מקור תזוו, אם לא הייתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם. טוב. עוד איזשהו ניגון.
אנחנו נכון לכם אומר את זה.
ש?
שהאבון הכי גדול שלו, שהוא זוכר מה שהוא לומד.
כן, לא אומר לכם. ברגע שאדם, מה זה זוכר? אתה לוקח שיעור מלפני שנה, ואתה חוזר עליו אותו דבר. אני בטוח שראש היווה הרב ריאל, למד בבקמה, למד ולימד, בסדר גודל של 45 שנים. אוקיי? 40 שנה. טוב, בשיעור לימדתי באור ציון ככה, בישיבה לפני יום המחזור ככה קודת, בבקשה? לא. צריך לחדש ולהתחדש. טוב, מה, איזה ניגון? נעשה ניגון, כבר בכסלב. אז ניגון של ברסלב, שהוא לא ניגון שמח, ניגון של מאור צור, שבעיניי הוא ניגון מאוד, לי הוא מאוד עוזר לשוב. ומורה הרבה ככה אחרי הרצוע האדיר של הדקת לנרות, שבית תמונות ולהתמונן.
Ah, yeah, 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 yeah.
la 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 תמיד אני מדמיין ככה את איזשהו חסיד ברסלב ככה מוכה בבית שמת ליפול ובחוץ לא קר כמו באותניאל, אלא קר כמו באוקראינה, וכפו שם עם נר מסכן ככה שדולק בתוך הבית, שהפריט לא יחבא אותו. והוא שר ניגון שהוא כואב וכולו כיסופים. אני הרבה יותר מתחבר אליו מאשר הניגון המה, או שכידוע של מרטין לותר, שם רשעים ירכב, לא עלינו. בסדר? טוב, אז ראינו שתי נקודות שעומדות זו לגבי זאת של ברסלב. הבנו למה הרצו והשוב כל כך הכרחיות לעצם קיומנו.
תינו אותו זה הכי ישוב, זה לעבר את
ה... נכון, בסדר, אבל עכשיו מאוד חשוב לא לעשות אידיליזציה מהשוב, אלא לייצר מציאות שיש פער, חייב להיות פער, בין הנשיפה לשאיפה, אבל פער שהוא הגיוני. אם אדם שואף, 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 שלוש דקות ונושף פעם בעשר דקות, זה לא טוב, זה יגיע להרעלת לא טוב, בקיצור, אוקיי? ולא פער שהוא ממוטט ומרסק כמו יעלו ערים, כן, ירדו בקעות, יעלו שמיים, תכלס, ירדו תאומות, כן, לא זה. ולכן, עכשיו שיעור הלכה, ולא שיעור תיאוריה או תיאולוגיה, אני רוצה שנלמד היום שלוש נקודות מעשיות, שיתנו לנו כלים, כיצד להתמודד עם הפער הנתון בין העולים לבין היורדים, בין הרצון לבין השור. אז בואו נראה, הרב קוק זצ"ל, עולת ראיה, עקדת יצחק. וישא אברהם את עיניו. חש, כן, אחרי שהשם אמר, המלאך אמר לו, כן, אל תשאר אותך לנער, תסלו מאומה, מקור תת זין. וישא אברהם את עיניו, חש בקדושת נשמתו, שצריך הוא לחפש איזה נושא, שיהיה בתור כלי להכיל בתוכו את האור הגדול אשר הוא חש, במלוא נפשו אמר רוממה. הפוגה עושר החיים אלוהים, ומילוי רצון לחוסף עליון, להתעלות את מרומי הדבקות האלוהית התאורה, והעיף עיניו בכל מלוא חוג ראותו, לפגוש איזה נושא ראוי לקשר קודש זה. וישא אברהם את עיניו, ואב הנה אחד הסגן, אני מקבל את הקטעים המודגשים, ואז הוא רואה בהשגחה את העין, להימצא בתור נושא ממשי, להכיל על ידו בהקרבתו, את כל האור והעדן האלוהי. ולכן, ויעלהו לעולה תחת בנו, לא פעל עליו השינוי הזה, החילוף של יצחק בעיל, לקרר בכל דהו, את כל אותו אור הגבורה וגובה הנשמה הפנימית, המצטרפת לפעולת ההקרבה. מה אומר פה הרב קוק? זה ניתוח מאוד עדין של הנפש. אברהם אבינו עליו השלום הכין את עצמו להקוד את בנו. הוא כבר היה במצב שהוא מוכן. כן, טק, אמא מאחלת לשחוט את בנו, ופתאום מה עושים לו? אומר לו, חביבי, hold your horses, חדל, נצור אש, לא שוחטים. אבל אומר אברהם, אבל אני כבר עם כל הרבק, עם כל הדרב, אז בוא נעשה חילוף. בוא נחפש משהו אחר, שאני אקח אותו ואת כל ההערה שלי אני אשפיע אבל שיהיה כלי להערה הזו. כי מה אברהם חושש? עם כל ההערה, ההפגה של אגדת יצחק, אם לא מקריבים את יצחק, מה יקרה להערה שלו? היא תתפוגג, כי אין לה שום דבר ממשי לחול עליו. ואז הוא מסתכל, רואה, איל, בוא ניקח משהו מעשי, נראה את זה יותר טוב, צריך להיות יותר טוב, יותר מובן מבחינה לשונית, כפי שכותב סנגורן של ישראל, אבל עצם ברדישב, בתור נער, נחשפתי לתורה הזאת, וזה ממש ככה השפיע עליי. אגב, מורו ורבו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שבא מורו ורבו של רבי נתן. רבי נתן, לפני שהוא היה ברסלבר, היה חסיד ברדיצ'ב. אומרים שחלקים שלמים מקדושת לוי, רבי נתן כתב. במיוחד הקדושות לחנוכה ודברים כאלה. ובקדושת לוי לשבועות, רבי לוי יצחק מפרש למה חג השבועות נקרא עצרת. ואז הוא אומר, עצרת זה מלשון לעצור, להכיל את כל השפע. אז כמו נראה גם סוף חגי תשרי, זה שמיני עצרת. על פי דברי הרמב"ן, מקור י"ז, שפרש פסוק בשיר השירים, מה תאיר ומה תעוררו את אהבת שתכפת, נכון? ופרש שמגיע לאדם איזו התעוררות של יראה ואהבה לבורא ברוך הוא. אזי תכף ומיד יראה לעשות לה כלי. היינו שיעשה תכף איזו מצווה. דהיינו שייתן צדקה או יישב תכף ללמוד וכדומה. כי ידוע שהתעוררות הבאה אל האדם בפתע פתאום הוא אור הנשפע עליו מלמעלה ונקרא בחינת נשמה. אזי צריך האדם להלבישה בגוף, בכדי שיהיה לה חיזוק ובסיס, שלא יהיה מוטה חסד שלא גדול למביני מדע. אתה עכשיו, לפני תפילת ערבית, רוקד ריקודים, נאי, 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 מתלהב, כולך עצימון אלוקות, דופקים לשולחן, מורידים לך את כל הבאסה, כל החשק, נכון? פתאום אתה לומד גמרא, סדר עיון, מתלהב, איזה חילוק, איזה חידוש, טה-טה-טה-טה-טה, כולך באורות, אבל שיעור כללי עכשיו, תהיה בשק. אומר לוי יצחק בשם הרמב"ן, עד שתכפת, נשון חפץ, תעשה לזה כלי, ישר תלמד תורה. ישר, נכון שהייתי פה בישיבה כתלמיד, היה לי במקום כזה קופסה קטנה עם בעשרות אגרות. כן? וקופה צדקה קטנה גם של הישיבה. ישר, הייתי מתלהב בדבקות, לוקח עשר אגרות, שם. ואז שמתי צדקה, אבל בדבקות, בהתלהבות, עם הערה מלמעלה. כמו שאומר לוי יצחק, שיהיה לי כלי. שאני אעשה כלי להערה הזו, שלא תלך לאיבוד. וזה פירוש הפסוק, מה תאיר ומה תעוררו את האבד שתכפת, כי חפץ הוא מלשון כלי. דהיינו התעוררות ההוא שבא לאדם צריך תכף ומיד כלי, וזה עד שתכפת. ואחר אומר, במצווה היו עושים כלי להתעוררות, אחרי זה נקרא עצרת. עכשיו, זה לא פשוט. אני יודע, מכיר בעצמי בדוק ומנוסה, גם אשתי יודעת, שאחרי כל התעלות בעבודת השם, ראש השנה, כיפור, שבוע, תל הסדר, לא משנה, אחרי הלקת נרות, אז אני שור מועד. שור מועד לבחינת שוב שכנגדה, שזה כעסים, תאוות, נפילות. בגלל שבהתעלות, אתה זוכל הרבה שפע, אז לעומת זה. ולכן אני יודע שאם אני לא עושה כלים תוך כדי עשיית המצווה או תפילה הכל, מקבל קבלות טובות, מתפלל על זה, אז... וואי וואי וואי, מה יהיה במוצאי שבת? מוצאי החג, מה יהיה אחר כך, אוקיי?
זו תורה מדהימה. שאחד מבעלי החסד, אני לא זוכר פה, אני והראש לראינו את זה פעם נורד, שהוא כתוב בגמרא שתלמיד חכם שחטא בלילה, אל תערך רב ביום שם עשה תשובה. שם עשה תשובה, ודאי עשה תשובה. זאת אומרת, רגם שוודאי עשה תשובה ביום שלפני. לפני שהוא חטא בלילה, לא אחרי.
ואז?
לכן הוא נפל, כי הוא עשה תשובה.
אתה אומר, בגלל שהוא עשה
תשובה. בגלל שעשה תשובה הוא נפל, שתדע שהוא לא נופל סתם, תמיד חכם. תמיד חכם נופל כי הוא עושה תשובה
באופן... אתה עושה קצת איש ביצעית כזאת. שבגלל שהוא עשה תשובה, אז הוא נפל. אבל המטרה היא שלא ליפול. המטרה שאדם שעושה תשובה לפני כן, יבנה את הכלים. זה בדיוק הנקודה פה של העולת ראייה. אז תכניס את היצחק בעיל, כדי שלא תיפול. לקבל קבלות טובות, אבל... שאם משהו, קבלות יכולו להכיל את הכלי של כל ההערה שלך, של העולים. עכשיו תראו, כיוון אחר הוא פנימי יותר לפי דעתי, בדרי אדמור הקדוש מפיאסץ, מהשם יקום דמו, מהשגחה פרטית, לא זכינו לגעת בדבריו היום כרגיל, בגלל הערב דברים של שיעור א', נראה דבריו בצע בזרוז. רצונך למוד את עצמך ולדעת אם עלית, או חס ושלום ירדת במשך שנה או שנתיים שעברו, הסתכל ברצונך, אבל רק ברצונך ולא בברכתך. כן, מה ההבדל בין רצון לברכה? רצון, זה שאני עובד קשה ואני רוצה. מה זה ברכה? אני מאחל לך שוביה שתזכה בלוטו. כן, זה לא עובד ככה. בשביל רצון צריך לעבוד. בשביל ברכה מה צריך לעשות? לא, רק wishful thinking כזה, לחשוב על זה, לא מעבר לזה. כותב פה, תראו בקטע הבא מודגש. לכן הרצון הבלתי אמיתי תמיד יכול להיות גדול הרבה מאוד. לו הייתי רוטשילד, יבבם, 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 נכון? לא הייתי רוטשילד, אני ככה, ושאני אהיה מיליונר, או שאני אהיה נשוי, שאני אהיה כן, שרווק. לא. זה ברכה, זה איחול. זה לא מחובר למציאות. אבל אומר פה, הרצון אמיתי הוא הרצון אשר עם עבודה. לא מדלג, הוא רק צועד. צועד צעד אל מצב העבודה יותר מרוממה. רק כאשר בדעתו והחלטתו להוסיף. ובשביל זה, כפי מצבו של האיש, כך רצונו. אם קטן הוא, גם רצונו קטן. וכשעולה בעבודתו וכל מצבו, גם רצונו יגדל. ומעתה, אם רוצה אתה לבחון, כמו שמה שנקרא בדיקה, איך נדע, אם רוצה אתה לבחון את עצמך ולמוד את מצבך, למדוד, הסתכל ברצונך ביום הולדת, כן, מה רצית לפני שנה או שנתיים, ומה תרצה אתה, אם שווים מהם, או הסתרע ונגדל רצונך, וזה עוד שגם אתה ברוך השם עלית. אל תסתכל במה שיש, במה אתה רוצה. מה היו רצונות שאתה שמיניסט, ומה הרצונות שאתה שיעור ד' בין 22, ומה הרצונות? שאתה בן 32 או 52? איפה הרצון שלך מונח? לא איפה המציאות. בסופו של דבר, המניע שלנו זה הנקודה הפנימית, לטוב או למוטב. אחרי שאנחנו מסיימים זמנים של עלייה, שזה מה שנקרא הבסיס לכל עבודת הרצון שלנו, אז גם נקודת המוצא, שזה גם לכל נקודת המוצא של השוב שלפנינו. ולכן המבחן שלנו לא רק מבחן מעשי. אלא מבחן פנימי. מה אנחנו באמת רוצים, אביתר? לא, מה אני מאחל? מה אני רוצה באמת? עכשיו, לרצות זה קל. מה אני רוצה בעקבות ימי העלייה שלי? אבל זה גם יכול להיות מסוכן. בפרט כאשר לא מדובר ברצון אמיתי, אלא משאלת לב. אותה מכנה אדמו"ר השם ייקום דמו ברכה. רצון אמיתי זה רצון שהוא מתפרט לפרקטיקה יישומית בעבודת השם. וגם כאן צריך לחשוב ולרצות בנחת. כותב בעל התולדות, תראו בפרשת מסעי. מה שזכו לנבואה בהקיץ 60 ריבו ישראל בים, שאמרו שירה זה אליבן, והוא, שירת מתן תורה, כל הירק לפי שעה בהתחלתן. נראה דגעות בהמשך. שידעו תכלית השלמות, מה שאפשר לאדם להשיג בזאת השם. ואחר כך, ניתן מהם שהלכו בהדרגה שנאמר, שובו לכם לעוליכם. על משה אתה פעם עוד ימדים. משה נשאר בעלייה כל הזמן. הוא חולק פה על השפת אמת, כן? של לחרד. אבל אתם שובו לכם לעוליכם. האלוקים של התחו נתנו, זה אותו האלוקים של התא וחרטנו. עבודת השם זה דבר הדרגתי. היא כוללת לא מעט אוויר פסגות בחיית רצו, אבל היא כוללת לא פחות אם לא יותר גם ריח השפטות של בחינת שוב. בחינות כואבות, מתסכלות. וגם הרבה בחינות שהם לא פה ולא שם, הם בין לבין, בין הרצו לבין השוב. אז אם אני מסכם, ראינו שלוש גישות מעשיות בחסידות. ראינו את דבר הקוק והקדושת לוי, שאני בהיי, בעלייה, בזמן של העולים, לעשות חפץ וכלי גשמי מעשי לכל האורתים שלהם זכינו. ראינו את הכיוון של האדמו"ר פיאסצנה, השם ייקום דמו, שצריך לברר את הרצון שיהיה מעוגן בצעדים יישומיים בעבודת השם, צעדים הדרגתיים, ולא רק איזשהו מחשבות ארטילאיות חלומות. וראינו את החשיבות של ההבנה שמדובר בתהליך הדרגתי. ואחרי כל מעמד הר סיני, יש בחינה שנחת, מה של שובו לכם לעוליכם. וגם אם אנחנו לא מצליחים, את הבחינה הרביעית עכשיו, העיקר זה בחינת הרצון. תראו מה כותב הרבי נתן, בקוטי הלכות, בשני גם הלכות גביית חוב, גם הלכות הונאה. כי בעת שאדם רחוק מקדושתו יתברך, והוא נב ונד ומטולטל, ודוחין אותו מקדושתו מדחי אל דחי, רחמנא ליצלן, אף על פי כן, אם הוא חזק ועמית ולבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת ולהתגעגע ולחשוף ולבקש עת שאהבה נמשו למצוא אותו יתברך. אז היה אף על פי שעדיין עוברים ימים ושנים הרבה ואינו זוכר למצוא יתברך ולהתקרב אליו, אף על פי כן ידע ויאמין כי בכל עת ועת, על ידי כל בקשה ובקשה, כל דרישה ודרישה שדורש ומבקש ומחפש, למצוא כבוד קדושתו יתברך, על ידי כל הבטה וגעגוע, תראו זה מרגש, שמביט ותולה עינו לרחמה יתברך, ועל ידי כל תנועה או תנועה שפונה להקדושה, ועל ידי כל זה זוכה בכל פעם לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. אבל כשאחר כך, מתגרר בכל פעם לרחמה ליצלן. אבל שום דבר לא הולך לאיבוד, הכל זה הרצון. במקור הבא מביא את זה, עכשיו לא נאריך בזה כרגע. ובואו נתחיל לסיים. הרב קוק זצ"ל, יש לו חידוש עצום באורות הקודש ג' כחלק מדרך הקודש, החטיבה שעוסקת בתארת מידות הנפש, הרב קוק מדבר על ההבדל בין שלמות לבין השתלמות. פעם השאיפה הייתה להיות יכול להיות מושלם, מה זה שלמות? לא חוטא, לא נופל, לא מבטל תורה, נכון? הרב קוק מחדש, זה גם בא לידי ביטוי, זה גם בסיס לאורות התשובה. שאורות התשובה זה, הרי גם אדם שלא חטא, צריך לעשות תשובה, מה צריך לעשות? למה? כי זה תנועה של התקדמות. לא בקשת שלמות, כי מישהו מושלם, אין לו לה להתקדם. אלא בקשה של השתלמות. גם כתב הרב, הבאנו את הפסקאות הללו בסביב השיעורים על שובבים בדרך כלל. כשמרגיש האדם שנהרס הרבה ברוחניות, ידע שהגיע לו התור, הזמן לבניית בניין חדש. יותר נעלה ונשגב. ויותר קיים מופרק. כמו שאמרת, אחרי שהוא עשה תשובה, ואז הוא נופל, זה כדי שהוא יעשה תשובה יותר טובה, שאז הוא לא ייפול. ממה שהיה בראשונה, והתחזק והתאמץ בתיקון מעשיו ודרכיו וסדר הגון, באומץ לבב, בחפץ טהור, בלב מלא עוז ובשמחה פנימית, כי טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. אני חושב את זה מן דרכו. כשמרגיש אדם שהוא עלוב, ריקני, אין לו עין רוחני, יש שם שדפים. ונופל הוא מתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. בכל הגירעונות, הביטולים, בין המעשיים, בין הרוחניים, בין החיוביים, בין השליליים, שכל ימי חייו אינם מתייצבים לפניו, וכל עוונותיו מעידים עליו, והרי הוא תוהם, מתחרט מתוך מכאובים רבים, והוא מתרומם ושב, ויוצא כן וכולי וכולי, פסקה הבאה, בעת אשר ירגיש אדם נפילה, לפני חולשת רוח, ועמדה מוסרית, ישים אל ליבו שממעמקי התאומים הוא צריך לדלות מרגליות יקרות. כמו בלקוטי הלכות, שזורקים אותך מהחצר, זה כדי להביא עכשיו בחינה פנימה. ומה שם רבי נתן? השם מהיר לך, תכנס לחצר, אבל את הבית לא פותחים, אתה יוצא החוצה, עכשיו אתה בתוך איזה גרוע, אני שוב פעם מזרקתי, שוב פעם נכשלתי, לא נכון, אתה לא נכשלת, הכשילו אותך כדי שתביא עכשיו מרגליות יותר טובות, ואז תיכנס פנימה, לא תחבור לחצר, לאן תיכנס? לבית, להיכל. אומר רבנו, יש אנשים שהיו על פתח, כבר הגיעו למצב שנוגעים בדלת, וזרקו הכל. אמר לי הבוקר, תלמיד פה בישיבה, הוא לא פה, משור א', שהייתי בתיכון, הייתי מתפלל, ועכשיו אני לא מתפלל, ולא זה, קשה לי. אמרתי לו, חביבי, ליקוטי מוהר"ן, תורה קפה, לא למדת? אמר לי, לא, הנה, יש שיעורי בית. טוב, עוד ג' או ד' שם, נגיד במילים שלי. הרצפה של קומה 2, far far away, היא הרבה הרבה יותר מהתקרה של קומה 1. ואדם מרגיש על הג'אנטים, על הקרשים, על הרצפה, נפלתי, אבל מה הוא לא יודע? נכון, בטח שנפלת. אתה על הרצפה של קומה 2. וזה הרבה יותר מההי שהיית בתיכונית, בתקרה, אבל של רצפה 1. ואל תשכח, אל תיקח בחשבון, גם תיקח בחשבון, שאתה הקבוצה הכי טובה בליגה הארצית, ניצחת את כל היישובים, כל הזה, סבבה, עכשיו היית לאן לאן? ליגה לאומית. אבל עכשיו גם היריבים שלך, מה הם? ליגה לאומית. עכשיו מגיע לליגת העל. זה כבר לא כל מיני, אתה יודע, עיירות פיתוח. עכשיו זה מכבי, הפועל תל אביב, חיפה, ירושלים, זה לא פשוט. וגם השחקן הכי טוב, שהוא מגיע מהיורוליג בכדורסל, מגיע ל-NBA, מה קורה שם? ספסל בקושי. אוקיי? כי גם היריבים שלו. אז נכון, אתה על הקרשים, אבל אתה עלית כבר. אל תיפול מזה. וזה אחד החידושים הגדולים ביותר של הרב קוק זצ"ל, על בסיס רבי נתן כמובן, רבי נחמן, את הנקודה הזאת שזה גם שופך על כל היחס שלו לחילונים, לגאולת ישראל, קימה קימה ועוד. כלומר, השלמות היא לא הדבר המבוקש, אלא בקשת ההשתלמות, ההתקדמות, זה העיקר. גם אדם, היותו בן אנוש, הוא לא יכול להיות מושלם. מה הוא צריך להיות? משתלם. אבל צריך לדעת שבתביעת ההשתלמות היא לא כוללת לגיטימציה לקטנות. לקטנות מעוותת והנחת ציפיות, תראו את הבעל התולדות, פרשת עקב, כמו ששמעתי ממורי שרוב הנבטנותו של האדם גורם שנתרחק מעבודת השם יתברך. שמצד שפלותו, כן, מה מחיק את האדם? לא שהוא מנובל וגס רוח תאוות, מה מחיק את האדם? מצד השפלות שלו. כי אינו מאמין כי האדם גורם על ידי תפילתו ותורתו שפע אל כל העולמות, וגם המלאכים ניזונים על ידי תורתו ותפילתו. שאילו היה מאמין, זה כמה היה עובד השם בשמחה, אווירה מרוב כל, והניזהר בחולות ותנועה ומילה לא רק התקייעות. וגם לתת לב למה שאמר שלמה עליו השלום, אם תשכבו בין שפתיים, שהקדוש ברוך הוא שומר ושוקד על שפתי האדם לנושקה, כשהוא אומר בתורה ותפילתו, נקצה בתחיל אורחימו, ואם ישים אליו ליבו, בוודאי, מי זה האיש אשר לא יחזה נורטת וזיע, שהמלך הגדול ונורא שומר ושוקד על שפתיים של אדם, נבזה חדל אישים, חיוצא בזה, וכולי. טוב, אני מדלג פה. וזה מביא אותנו לעיון בתורה הנפלאה של הבעל שם טוב על פרשתנו, ובזה נסיים. תורה שאני אוכל פה להייתי שלמדתי את הפעם הראשונה, וזה הימם אותי. עשה לי קרחצן, יא רבי, וואי וואי, בעיות. אז בוא נראה. שמעתי ממורי, כך כתב בעל התולדות. כשרוצים להיפרע עונש למישהו ראוי לעונש, אז היינו נוצלים ממנו מדרגת הביטחון. המחיה. אז זה אומר אור קלר, יש לנו פה נועל גייבלד. נכון? על כן ראוי להתפלל לפניו יתברך, שיתחזק בו בביטחון. בתחילת פרשת ויצא יעקב נאלץ. הוא לא יצא מרצון. הוא נאלץ לברוח מארץ הקודש. זה לא הפעם הראשונה שיש אילות הרדת מארץ הקודש. כן, כבר הסבא של יעקב, אברהם אבינו, ירד למצרים, למה? בגלל הרעב. אבל יעקב לא יורד מהארץ. יעקב בורח מהארץ. למה הוא בורח? זה פעם ראשונה שיהודי צריך לברוח מהמקום שלו בגלל פיקוח נפש. בהמשך הדורות עוד הרבה יהודים יצטרכו לברוח מדין פיקוח נפש. במקום המגורים הטבעי שלהם. עכשיו צריך לדעת, מן הסתם יציאה פתאומית, חפוזה מהסביבה הטבעית שלך, מהמקום של ההורים. היציאה החפוזה מעוררת חשדות, מעוררת פחדים, ובעל שם טוב הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע במישהו, שראו לעונש, אז דבר ראשון, הוא לוקח לו את הביטחון, אין לו ביטחון עצמי. כלומר, העונש הכי קשה כבר בסוף הקדוש, שאדם חסר ביטחון. יש פה ניתוח מדהים של טבעה הפנימי של נפש האדם. הנפש רוצה, הנפש צריכה, הנפש זקוקה, למה? לביטחון. כל אדם זקוק לתמיכה, לסביבה תומכת, אוהבת, שמגינה עליו, שעוטפת אותו. ודווקא התמיכה, האהבה, השייכות, הם אלו שמעניקים לאדם ביטחון ואהבה. אבל כאשר אדם צריך לברוח ולהתרחק מכל המוכר לו, אז תחושת חוסר הביטחון מתחילה לו עלינו גייבלד לערער אותו. שכל אחד יחשוב כמה ביטחון של הדברים הפנימיים שלו, של אבא ואמא, של הישיבה שהוא אוהב, של לימוד תורה, של הקדוש ברוך הוא, של ביטחון בבית, בקהילה, במשפחה, בחברים. אבל שיעקב נאלץ לברוח מפני עשיו אחיו, ברגע אחד מאבד את כל העוגנים שעטפו וישרו עליו נחת וביטחון. הנרדפות, הניתוק, חוסר השייכות. כולן תכונות שנובעות מחוסר ביטחון. חז"ל מסבירים במדרש שיעקב יצא מבאר שבע לכיוון חרן, הוא הרגיש לבד. הוא הרגיש חוסר ביטחון כי הוא בלי אבא ואמא. ואז הוא חיבר את המזמור, שיר למעלות, אשא עיניי להרים. אומר חז"ל במדרש, אל תקרא ההרים, אלא ההורים. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההורים. איכן ההורים שלי? תתה, מה, איפה אתם? יצחק, רבקה, אני לבד. ולכן הוא עלה המשך הפסוק, מאין יבוא עזרי? ועד כאשר יעקב עליו השלום מרגיש כל כך לבד, כל כך חסר ביטחון, אז הוא מתקן תפילת ערבית. תפילה היחידה שהיא בחושך, תפילה שבאמת שכבר לא רואים שום דבר. ערב, יש לו ערבוב, הכל מעורבב, זה לא בוקר ביקורת שאפשר להבחין. שום דבר לא ברור מאליו, חוסר ביטחון. ואז הוא בוחר לירת האפלה, הוא בוחר להתפעל ערבית בחושך. להתמודד עם החוסר ביטחון באמצעות תפילה, להשליך השם יתברך, אתה איתי, אני איתך. ולכן נבין, עזרי מי עם השם שמבט, לכן למה העונש הכי קשה את חוסר ביטחון? ואז הוא חולם, והוא רואה סולם, מלאכים עולים ויורדים בו, מי זה המלאכים האלו בשם טוב ומאמר הקדוש? זה אנחנו, זה בני אדם. וגידו, מה הסוד של ביטחון עצמי? עולים ויורדים. כשאתה עולה, אל תעוף עצמך, למה? כי אחרי זה אתה גם תרד. ירידה צורך עלייה. וכשאתה יורד, אל תרחם על עצמך, למה? כי אתה עוד שנייה עולה. וזה הסוד של יעקב שמיטתו שלמה, מיטת הביטחון. עולים ויורדים בו, עולים ויורדים בו, עולים ויורדים בו. אז אתה מבין שאתה על הרצפה של קומה 2, אתה תתגבר, תשבר את המסכים, ותגיע לקומה 3, ושוב פעם יחזקו אותך בנוקאוט. אתה מרגיש, אוסף את השיניים שלך מהקרשים, מנקה את הדם, ואין לי כוח. אתה אומר, מה? כבר 20 שנה אני כל פעם נופל ונכשל, נופל ונכשל, 20 שנה! חביבי, אתה על הקרשים של קומה 3. זה הרבה יותר מהתקרה של קומה 2. הרבה יותר מהתקרה, התחלת לשם בקומה 1, אתה זוכר? ליקוטי מוהר"ן כ"ה, אל תפספסו, אוקיי? כמה, כן? לא תעניין, כמה. ולכן, כל עניין של תפילת ערבית, זה תפילה היחידה שהיא בגדר רשות. לא חובה, אנחנו לא רוצים להיות במצב כזה. אבל אם נקננו לחושך, לירידה, צריך לזכור שאנחנו עולים ויורדים בו. לזכור שעזרים מעם השם עושה שמיים וארץ, עשה עיניי להורים. תפילת ערבית עניינה זה הקונטרה לחוסר ביטחון. להרגיש השם איתי, אמת ואמונה. את הקשר הזה בין ביטחון לאמונה, אפשר להסביר בסיפור חסוד, סיפור חמוד, מעשה שהיה, כך אולי היה, לא מתחייב, אוקיי? פעם אחת היה יהודי, חוסיד, עובד השם, הגיע לשטטל. אמרו לו, רב ייד, ממה חי יהודי? מה אתה מתפרנס? אמר להם, אני פעלולן מומחה. אמרו לו, שוב אתה פעלולן. מה זה, ווסמסו, מה אתה עושה? מה זה פעלולן? אמר להם, פעלולן זה אחד שעושה, פעלולים. אמרו, מה, ווסיסדוס, מה זה פעלולים? מה אני אראה לכם? מציד כאן מרחובה של עיר, הבניינים הכי גבוהים בעיר היו כאן 2-3 קומות, מתח חבל בשתי הגגות, ואז הוא צק להם מהגג, מורי ורבו ישראל, מי מאמין? שאני יכול ללכת, no hands, על החבל בידיים ולא ליפול. אמרו לו, גבד, משיגן אקופה, השתגעת? מה, אתה ראש משוגע? מה פתאום? הוא אומר לו, בבקשה, היו עלק. כן, טק, 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 טק. חוצה, מחיאות כפיים שערות. אתה אומר, מי מאמין שיכול לחזור חזרה בעמידת ידיים? הולך, 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 על החבר, לא רגליים, עמידת ידיים. אמרו לו, השתגעת, לא נמצאת בן עשר, עושה גם את זה? אמרו לו, מי מאמין? אף אחד לא מאמין. הוא אומר, בבקשה, אמר עבר רבו ישראל, לשם ייחוד ואינור, טק, 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 הופ, חוצה, על הידיים. וואי, כולם באקסטזה. עכשיו הוא מוציא חד אופן. מי מה זה חד אופן? גלגל ענק, מקל, כיסא דק. אומר, מי מאמין שאני יכול לנסוע עם החד אופן? על החבר'ה בלי פה. אמרו לו, תשמע, רבנו, אנחנו איתך, מאמינים לך. אחרי מה שראינו, קטן עליך. זאת אומרת, אוקיי, סבבה, אז מי מכם מוכן להיכנס לתוך הגלגל? בזמן שאני מדווש לי. לא, 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 אף אחד לא יהיה. אמר להם אותו חוסן, אם אף אחד לא מוכן להיכנס, סימן שאתם לא מאמינים בי. סימן שאתם לא מאמינים בי. ביטחון זה הביטוי הלמייסה של האמונה. ואם אין לך ביטחון, זה פגם באמונה. תכף לדעת את זה. לא פשוט. אבל ביטחון נובע שיש גם מציאות של עולים וגם מציאות של יורדים, וזה בו, זה בנו, עולים ויורדים בנו. וזה יעקב הבין. הוא יוצא עכשיו לגלות, הולכים לרמות אותו, לשקר לו, לדפוק את חייו, ירמו אותו מבית, ירמו אותו מבחוץ, הילדים שלו, אנשים שלא נדע. אבל זה עד שדע לדרך שלו. עולים ויורדים בו, זה מה שמשרה עליו ביטחון. וכידוע אמרנו שהביטוי למייסי של האמונה זה מידת הביטחון, אבל יש עוד ביטוי לא פחות חשוב של המייסי של האמונה, זו מידת השמחה, שנאמר, די ני 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 איי ניי 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 יבא מבא איי ניי 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 לדבר על זה ולדרוש על זה, על ביטחון, רצו, שוב, עולים יורדים. תכלס צריך לחיות את זה. אוקיי, וזה לא פשוט. שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.